קרא לה זמן העילויים. עילוי אחר עילוי. אז הוא אומר כך, אני מתחיל, נדמה לי, זה באמצע הקוף ממבב. הקטע האחרון בקוף ממבב, והרי זה כלל ההדרגה שעשה האדון ברוך הוא למידת משפטו, מתחילתה עד תשלומה, כי בתחילה אינו אלא ראוי להיות ומזדמן לעשות, אך לא נעשה. זאת הוא לא מתגלה בכלל. ראוי להיות, אבל לא נעשה. אחרי כן מתגלה מעט. ואם כל זה אינו נקרא מגולה, כי עדיין צריך להוסיף בו עניינים שיעידו עליו שהם המופתים והניסים. כשהוא מתגלה באותותיו, זה התקופה השלישית, הרי נשלם מה שצריך לגילוי המשפט. אבל מצד משהו חוץ ממנו, ניסים ומופתים זה משהו חיצוני. אבל אחרי זה, התקופה הרביעית, יש תשלום גילוי מצד עצמו. מה הכוונה? פירוש מצד הידיעה וההשגה. זה כבר לא משהו חיצוני. שהוא עצמו יהיה מושג. זאת התקופה הרביעית. והתקופה החמישית, ועוד יש תוספת גילויים יתרים ממנו, כפי התעלות המציאות הצריכים להשיגו. והנה, איך דבר נעים, איך לכל ההדרגה הזאת יש דוגמה בעולם. רוצה לומר, אותם חמש תקופות שהוא חילק את העולם, לחמש תקופות של זמן, איך דבר נעים, איך לכל ההדרגה הזאת יש דוגמה בעולם, במציאות שאנחנו חיים בה. אמרה הנשמה, ודאי יחפוץ לשמוע אותו, מהי הדוגמה? אז אומר השכל, תראי יצירת האדם בהדרגותיה. תשימי לב לצורה שבה האדם מתגלה במציאות. מרגע העיבור עד רגע המוות. תראי שהאדם למעשה עובר חמש תקופות. וחמשת התקופות האלה מקבילות, הוא אומר, לאותם חמש תקופות שהוא דיבר עליהן ביחס ל... ל, 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 לזמן העולם, להיסטוריה של ימי העולם. אז הוא אומר כך, אמר השכל, תראי יצירת האדם בדרגותיה. כי הקדוש ברוך הוא היה יכול להוליד את האדם משוכלל, האדם יכול היה להיברא שלם. לא, הרי האדם מהרגע שהוא נוצר, עובר תהליך שבו לאט לאט הוא מתפתח. אז הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא היה יכול להוליד את האדם משוכלל בכל שלמותו ודאי, אם היה רוצה. כי אין לו מונע. והוא לא כן עשה, אלא כמה חסר האדם ביום לידתו. והוא הולך ומשתלם מעט מעט, ותמצאי, שהוא מראה ממש על כבודו התברך והנהגתו בגילוי... הצורה שבה האדם מתפתח מהרגע שהוא נוצר דומה ממש לחלוקה של התקופות שהוא דיבר עליהם קודם. אז הוא אומר כך, ותמצאי שהוא מראה ממש על כבודו התברך והנהגתו בגילוי ממשלתו, כמו שהוא מסבב ומנהיג את העולם בחמשת המצבים שזכרנו, שהם הם גדולתו של העולם, גדולתו כוונה גידולו, שהולך וגדל כגדלותו של האדם, וכבודו של מקום שהולך ומתגלה בהדרגה הגדולה הזאת. זאת אומרת, התגלות כבוד הקדוש ברוך הוא בעולם מקבילה לצורה שבה האדם מתפתח מהרגע שהוא נוצר עד כמו שאמרנו. הנה, ראשית מציאותו של האדם הוא על ידי החיבור של השותפים בו, הם אביו ואימו. הם נגד המולידים אשר לכל תולדה. הוא דיבר, הרמח"ל דיבר על כך שלמעשה כל המציאות, כן, היא תלויה בעניינים עליוניים יותר, שבחיבורם כביכול המציאות מתגלה בצורה שמתגלה, המציאות שלנו, כן, העולם הזה. אז הוא אומר, ראשית מציאותו של האדם הוא על ידי החיבור של השותפים בו עם אביו ואימו, הם נגד המולידים אשר לכל תולדה. ואומנם הוא סגור בבטן אימו כל ירחי העיבור. זאת אומרת, יש תקופה שהאדם נעלם. הוא ישנו, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא במציאות, הוא לא נולד עדיין. זאת אומרת, הוא כבר נוצר, אבל הוא לא מתגלה. אז הוא אומר, ואומנם הוא סגור בבטן אמו כל ירחי העיבור. אחר, אז התקופה הזאת מגבילה לאלפיים שנות תור. אותם אלפיים שנים שכביכול הקדוש ברוך הוא לא התגלה בעולמו. כך הוא תיאר את התקופה הראשונה. התקופה הראשונה, כולל גלות מצרים, היא תקופה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. לא מתגלה בעולם. אז הוא אומר, דומה ממש לתקופת העיבור של הוולד. אחר יוולד ויצא לאוויר העולם, ושוב יגדל מעט מעט, הלוך וגדל. והוא אינו מושלם עדיין. לא בקומתו, הוא לא שלם לא בקומתו, ולא בדעתו, עד שיעמוד על צביונו. והנה בתחילה השתלם בדעתו, עד שיתחייב במצוות, והוא בן י' ג', ועם כל זה עדיין אינו שלם ועודנו נער. אז עוד פעם, תקופה ראשונה, התקופה של העיבור. תקופה שנייה זה התקופה שהוא גדל לאט לאט, עד שהוא מתחייב במצוות. היא מקבילה לתקופה שהוא אמר עליה שכבר יש תורה בעולם, אבל אין גילוי של הקדוש ברוך הוא באותות ומופתים. המציאות של אותות ומופתים שייכת לתקופת הבית הראשון והשני. יש תורה כבר בעולם. זאת אומרת, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין הוא לא מתגלה בעוצמה שבה הוא מתגלה בתקופה השלישית. אז הוא אומר, למה מקבילה תקופת הגידול של הילד מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא הופך להיות חייב במצוות, הוא אומר, הוא אינו מושלם עדיין, לא בקומתו ולא בדעתו, עד שיעמוד על צביונו. והנה בתחילה ישתלם בדעתו עד שיתחייב במצוות, והוא בן י' ג', ועם כל זה עדיין אינו שלם, ועודנו נער. אחר כך ישתלם, ויעמוד על פרקו לגמרי. מעניין. אחר כך ישתלם, ויעמוד על פרקו לגמרי, ומשם, אז עוד פעם, העיבור, הגידול עד גיל 13, אחרי זה מגיל 13 ועלה, אז הוא אומר, התקופה שמי, בתקופה שבגיל 13 הוא עדיין לא עומד על קומתו, הוא משתלם לאט לאט, אבל זה עדיין לא עמידה על, כמו שהוא קורא לו, עמידה על צביונו. והנה בתחילה ישתלם בדעתו עד שיתחייב במצוות, והוא בן י' ג', ועם כל זה עדיין אינו שלם, ועודנו נער. אחר כך ישתלם ויעמוד על פרקו לגמרי, על פרקו לגמרי, הכוונה בגיל 20, הגיע לפרקו, ומשם והלאה יש לו עילויים על עילויים. זאת אומרת, זה למעשה מקביל, בקיצור, לדעת הרמח"ל, מגיל 20 והלאה, התקופת הבגרות של האדם מגיל 20 והלאה היא במקביל לתקופה החמישית שהוא תיאר אותה בסדר הזמנים של העולם. הרי הוא אמר, יש תקופת הבית הראשון והשני, יש אחריה מה שנקרא התקופה של הגלות, שאז יגיע דרך הגלות יגיע האדם להכרת השם לא באמצעות מופתים ואותות, אלא באמצעות ההכרה והידיעה והשכל, ומלא הארץ דעה את השם, אחריה תבוא תקופה שהוא מגדיר אותה כעילוי אחרי עילוי, עילויים אחרי עילויים. התקופה החמישית הזאת היא מקבילה באדם, האדם שהפך להיות בוגר, הגיע לפרקו בגיל 20, מגיל 20 והלאה הוא מתעלה עילוי אחר עילוי, כמו שהוא אומר כאן.
אחרי זה השלב שמקביל לגלות?
מה?
זה רביעי, לא?
זה התקופה הרביעית. השלב שמקביל לגלות, הוא מציין כאן למטה, רגע אחד, יש לנו תקופת העיבור, תקופת הגידול עד גיל 13, מגיל 13 למעשה חסרה לו תקופה אחת שהוא לא עמד עליה. יש, הוא חילק את זה למעשה ל4, לא ל5. רגע, 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 נראה. רגע. העיבור זה 2000 שנות תוהו. אחרי התקופה שהוא קרא לה, התקופה שיש תורה בעולם, אבל אין עוד גילוי כבודו יתברך באותות ומופתים. אחרי זה, רגע אחד נראה. רגע אחד. אני רואה שהוא באמת, הרב פרידלנדר ציין שהתקופה שהוא, מהרגע שהוא נולד עד גיל 13, היא מקבילה גם לתקופה שלפני הבית הראשון והשני, וגם לתקופה שאחרי הבית הראשון והשני. כך הוא מייחס. מקביל לתקופת גלות בבל והגלות האחרונה. ולמה הוא קורא, מה מקביל, והנה בתחילה השתלם בדעתו עד שהתחייב במצוות, והוא בן י' ג', ועם כל זה עדיין אינו שלם ועודנו נער, אחר כך השתלם ויעמוד על פרקו לגמרי. אבל בתקופה שמגיל 13 עד גיל 20, הוא כביכול, הוא זוכה לעמוד על דעתו באופן שלם. זה מקביל לתקופה הרביעית שהוא דיבר עליה. דהיינו התקופה שאחרי הגלות, שבה עליה נאמר ומלא הארץ דעה את השם כמיים להם מחסים. בקיצור, התקופה שמי יוולדו עד גיל 13 היא מקבילה לשתי תקופות, בסדר, לפי ההבנה שלו. גם לתקופה שלפני הבית הראשון, וגם לתקופה של הגלות שאחרי הבית הראשון. אחרי הבית הראשון והשני. והתקופה החמישית היא מקבילה לגיל 20 ומעלה. והוא מתאר, הוא אומר, ומשם והלאה יש לו עילויים על עילויים בבואו בימים, בעידור הזקנה ועטרת שיבה וטעם זקנים, אשר רוב שנים יודיעו חוכמה, והנה כל זה דוגמה לסדר מעשיו בהדרגה או בהדרגה, אשר זכרנו למעלה, ונמצא שהאדם עצמו, שהוא הנהוג ממנו יתברך, הכוונה היא הוא מונהג על פי השם, מראה בעצמו את ההנהגה אשר הוא יתברך מנהגו. אתם מבינים? האדם בתקופת חייו למעשה מראה, הוא רומז להנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג לא רק אותו, אלא מנהיג את העולם בכלל. אמרה הנשמה, ודאי דבר מתקבל מאוד הוא, שיהיה דמות האדם רומז לסתרים עליונים ממעשיו יתברך. אז מה שיוצא כאן, שבתקופות שאנחנו מבחינים באדם, אנחנו יכולים לעמוד, האדם הוא כעין עולם קטן, מבחינת סדר הגידול שלו, וסדר הנהגת השם אותו. אז אומר הרמח"ל, אמר השכל, לא רק האדם, וגם כל שאר בריאות העולם הם כך. זאת אומרת, הבריאה כולה, עם כל הבריאות שיש בעולם, יש בהם רמז להנהגת השם באופן כללי. וגם כל שאר בריאות העולם הם כך, כל אחת ואחת דוגמה לאחד מסתרי הנהגתו יתברך. וכיוונה המחשבה העליונה, לעשות לכל סדרי הנהגותיה דוגמה בעולם הזה. זאת אומרת, כל בריאה ובריאה בעולם, למעשה רומזת על איזושהי, על חלק מההנהגה של הבורא בעולם, ההנהגה הכללית. ומכאן נמשך רוב המון הבריאות, שכל בריאה ובריאה מראה על אחד מסדרי הנהגתו יתברך. ונידונים כל מקרה הבריאה היא, זאת אומרת, לא רק שהבריאה רומזת, אלא כל מקרה הבריאה היא בכל צורותיה וסגולותיה, על פי ענייני הסדר ההוא העומד לי להיראות בו, עד שנמצאו כל מידותיו יתברך, כמו שורשים, והבריאות, הכוונה כל הבריאות, ענפים לשורשים ההם, ממש, שמציאות הבריאות האלה תלוי במציאות המידות ההם, וכבר מזה נמשכו מראות הנביאים, שברצות האדון ברוך הוא להראות, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, הוא אומר, אתה רואה בריאה, ממנה אתה יכול ללמוד איזה, כביכול, איזה מידה היא מייצגת. יש פה איזשהו כוח רוחני שבא לידי ביטוי בבריאה הזאת. אז הוא אומר, תדע לך, גם כשהנביאים למשל רואים מראות, מה הם רואים? הם רואים תמונה. ומהתמונה הזאת הם צריך, אז מה עושה התמונה? באמצעות התמונה, הנביאים יודעים לקרוא, כן? באמצעות תמונות, לאיזה מידה, איזה מידה רמוזה, איזה הנהגה רמוזה, במראה שהם ראו. במראה שהם ראו, הם ראו גילוי של מידה מסוימת שהקדוש ברוך הוא, באמצעות המראה, רוצה לרמוז להם עליה. אז הוא אומר, וכבר מזה נמשכו מראות הנביאים, שברצות האדון ברוך הוא להראות להם מידות ממידותיו, הנה בדמות הנבואי הראה להם אריה, או הראה להם את השור. וכל שאר העניינים שבאו בנבואות, וזה פשוט. ונשלים את העניין שאנחנו בו, כי הנה לפי מה שבארנו נמצאנו למדים, שלכל מידה ומידה יש עניין המידה היא וכוח המידה היא. מה הכוונה כוח המידה? פירוש הכוח, איך תוכל לגלות את העניין שבחוקה, באיזה אופן המידה הזאת תגלה את מה שהיא צריכה לגלות. כי המשפט הוא כלל דרכי השכר והעונש. אם לחסד, אם לשבטו. נכללים בשלושה ראשים, שהם מידת החסד, מידת הדין ומידת הרחמים. אך כוח יגלות המשפט הזה על פי דרכיו, זאת אומרת, אם תתגלה מידת החסד, או חס וחלילה להפך, תתגלה מידת הדין. או אם תתגלה מידת הרחמים, אז הוא אומר, אך כוח יגלות המשפט הזה על פי דרכיו, הוא המשתנה מעת לעת. שהוא מתרבה או מתמעט. זאת אומרת, יש התרבות של מידת החסד, או חס וחלילה להפך. יש התרבות של מידת הדין, או להפך. כן, וכן כל מידה ומידה. ונמצא הגילוי חסר או יתר. למה זה דומה? לבני האדם שדמותם בכל איבריהם שווה. אתה רואה אדם. יש הבדל בין האדם הזה לאדם הזה? אני רואה אצלו ראש, אצלו עיניים, אצלו אוזניים, אצלו ידיים, אצלו רגליים. אין הבדל. אתה יכול להבדיל, כשם שפרצופיהם אינם שווים. אבל בסך הכל, כן, כל אדם נורמלי יש לו ראש עם שתי עיניים, עם שתי אוזניים, כן, עם אף, עם שתי ידיים ושני רגליים. אז הוא אומר, למה זה דומה? לבני האדם, שדמותם בכל איבריהם שווה, אך הכוח מתחלף מאחד לשני. זה שלכל אחד יש את האיברים האלה, זה לא אומר שהכוח של זה דומה לכוח של זה. לזה יש יותר כוח, לזה יש פחות כוח. כן? אך הכוח המתחלף מאחד לשני הרבה מאוד. על כן יעשה אחד מה שלא יעשה חברו. יותר מזה הוא אומר, גם באדם אחד עצמו יש שינוי בכוחו מזמן אחד לזמן אחר. עכשיו יש לו כוח, אחרי שהוא יעבוד יום שלם, לא יהיה לו כוח. אפס כוחו, תש כוחו. וזה פשוט. אז הוא אומר, כך הדבר הזה, שהאל יתברך מנהיג את העולם במידת משפטו זאת תמיד. ויקיים כל חוקות הבריאה תלויים בדרכי משפטו. אבל באיזה אופן? בהיגלות יותר או בהתעלם. זאת אומרת, מידת החסד בהנהגת הקדוש ברוך הוא את המשפט. מידת הדין, חלק מהנהגת המשפט של הקדוש ברוך הוא. מידת הרחמים, אבל באיזה אופן, באיזה אופן כל מידה ומידה מתגלה, בזה יש שינויים. באופן כללי, המידות האלה הם המידות המנהיגות את העולם בהנהגת המשפט. אבל באיזה אופן, זה תלוי כמו שהוא אומר, בריבוי של מידת הדין, או במיעוט של מידת הדין, ריבוי של מידת החסד או מיעוט של מידת החסד. ומכאן הוא אומר, נמצאו ההבדלים שבין ימים לימים, בכל ימות השנה. יש ימי הקודש ויש ימי החול. וההבדל ביניהם, מה ההבדל בין יום שאנחנו קוראים לו יום קדוש ליום יום חול רגיל? ההבדל ביניהם גילוי פחות או יותר, או פחות או יותר, מהשגחתו בבחינת הקדושה. כמו שנבאר עוד לפנים בסייעת הדשמיה. וכן, ואומנם ביות כל דברי ההנהגה, חקוקים, דבר דבר וסיבותיו, הנה ודאי צריך שהסיבות יספיקו לכל מה שיש להבחין בתולדותם ודאי. ועל כן יצטרך לנו להבין בפרט עניין הסיבות לדברים. איך הסיבות האלה מולידות את התולדות שלהם. לדעת מה שמתחלף בתולדה. ואומנם כדי שנבין העניין הזה היטב, צריך שנעמיק בו יותר, וכמו שתשמעי עכשיו, תשמעי אתה.
החסד והרחמים...
הקדוש ברוך הוא משתמש בהנהגת המשפט שלו, שהיא בנויה על שכר ועונש, במידות. כמו שהוא תיאר, מידות החסד, מידת הרחמים, מידת הדין. השינויים, אם ישנם, הם שינויים בעוצמה, בעוצמה של המידות. כן? כשיש עוצמה במידת החסד, אז הפירוש הוא מתרבה מידת החסד מאוד בעולם. להפך, יש מושג שהתגברות מידת הדין, או התגברות מידת החסד. אז אומר, באופן בסיסי, המידות האלה הן המידות שהן שייכות להנהגת המשפט של הקדוש ברוך הוא. אבל המידות האלה הן פועלות בצורה, זה מה שהוא רוצה לומר, זה הכל בצורה מדודה. הכל בצורה מדודה, באופן שיש לפעמים התגברות של מידת הדין, בגלל שצריכה להיות התגברות של מידת הדין. או יש לפעמים התגברות של מידת החסד, בגלל שצריכה להיות התגברות של מידת החסד. הוא אומר, יש גם ימים שמסוגלים יותר להתגברות של מידת הדין, יש ימים שבהם יותר יש מסוגלות להתגברות מידת החסד. יש ימים שבהם מתגברת הקדושה, יש ימים שבהם יש להפך, כן? ההנהגה של המשפט בעולם היא בהפעלה. העולם מונהג על ידי מידות שהן למעשה מדודות מצד אחד, ומצד שני, כביכול, כמו שהוא אמר, יש התרבות של מידה מסוימת או התמעטות של מידה מסוימת. וממילא זה משפיע על המציאות. אמר השכל, או אז הוא אומר, אמרה הנשמה, כי לא טוב הדרך שדרכנו עד כה, ואין הידיעות האלה מספיקות להבין דרך התנהג הבריאה. או, זה בשאלה, ואין הידיעות האלה מספיקות להבין דרך, מה אתה צריך להוסיף? מה עוד יש להוסיף? אמר השכל טוב וישר מה שאמרנו. אמנם צריך לדעת שעל פי כוונת ההנהגה נעשה מהות הנבראים הנהוגים. וזהו העומק שאני אומר לך שצריכים לנו לדעת עכשיו. והיינו, מציאות מהות הברואים וכל מקרב המתחלפים לעומת ההנהגה להשתוות לה. הוא מסביר מה שהוא אומר. הנה כבר שמעת עניין העולם השפל הזה, שהוא מקום חשוך ופחות. כבר אמרתי לך שהמציאות שלנו היא מציאות נמוכה. העולם השפל הזה שהוא מקום חשוך ופחות, שכל העניינים המתיילדים בו הם עניינים חשוכים ופחותים. וכבר שמעת גם כן איך כל מה שיש במציאות הוא דבר מחודש מרצונו, ותלוי רק בגזרתו ובמאמרו, ונמצא שהיות המקום הזה בחשכו, זה ודאי תלוי במאמר פיו יתברך. זה רצונו של השם, שהעולם הזה יהיה במדרגה נמוכה. כן? זה רצונו, שמעמידו בתכונה זאת. כן? והרי אם היה רוצה, היה יכול להגיע את חושכו הרבה, להגיע הכוונה להעיר, ולעשות עניינו יותר ניסה ונכבד, וזה פשוט. ואומנם בעניין ערך מציאות העולם והאדם, אם בעיקר ואם בשפלות, יש לנו מקום רחב ידיים מאוד לעיין ולהתבונן בו, כי נמצא בזה חוכמה עמוקה להבין כמה מעלות של עילוי מצד אחד והשפלה יש לאדם בעולמו. ובאמת הפרטים אין להם סוף כלל, אך הכללים אינם כל כך. זאת אומרת, את הפרטים אני לא יכול, אין לנו יכולת לומר, כי אין להם סוף. אך הכללים, יש להם, אפשר לדבר באופן כללי, והם מפתחות גדולים להבין סתרים גדולים ממעשיו יתברך. ונאמר אתה, כי הנה, כשרצה האדון ברוך הוא לנהג את עולמו במידת המשפט, שהוא דרך השכר והעונש, הוא צריך שימצא בעולם הטוב והרע, וממילא שיהיה האדם בנוי בתכונה אחת ונהוג בהנהגה אחת, שיוכלו ליפול בו שניהם גם הטוב וגם הרע, בשיקול אחד. זאת אומרת, בכוונה הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, רצה לנהג את עולמו, כמו שהוא אומר, מידת המשפט, מידת המשפט זה שכר ועונש. אז אדם נברא עם בחירה, באופן שיוכלו ליפול בו שניהם, גם הטוב וגם הרע, בשיקול אחד. מה שאין כן, אם היה רוצה האדון ברוך הוא לנהג את העולם לפי טובו ואור פני חסדו, אז, שאז כל הבריאות יש להם להיות נשלמות ומתוקנות מהארת פניו יתברך. ולא יהיה רע בעולם. ומציאות האדם תהיה מעולה, שלא ייפלו בו הרעות, ולא יהיה מקום בו אלא לטוב, לעיקר, להרע ולחוכמה. אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בעולם שכולו טוב, אלא הוא ברא אותו בעולם שבו יש לאדם בחירה. זאת אומרת, יש פה איזון בין הטוב ובין הרע, כשעל האדם מוטל לבחור בטוב. על כן נמצא שמציאות האדם בשפלותו ואילויו תלוי או תלויה בדרך הניגו יתברך את האדם עצמו. כי לפי מה שירצה בהנהגתו, כן? כפי מה שירצה בהנהגתו, ירצה במציאותו. מה הכוונה? אז הוא מסביר למטה. כאשר ירצה הקדוש ברוך הוא להניג את האדם במידת המשפט, יעשה את מציאותו עלולה לחסרונות ולרע, כדי שיהיה בעל בחירה בין טוב לרע, ואז הוא יוכל להישפט לפי מעשיו. על כן במידת המשפט תלויה השפלת העולם. זאת אומרת, הנהגת המשפט של הקדוש ברוך הוא, היא יצרה את העולם במציאות שאנחנו מכירים אותו, כשהוא מתאר אותה, כמציאות שפלה וחשוכה. וזה עניין מה שבארתי לך למעלה כבר, מעניין השפעתו התברך, שלהיותה השפעתו התברך שמו לא הייתה ראויה להיות, אלא השפעת קדושה רבה. ודברים יקרים ונכבדים. אלא מה? שרצה הקדוש ברוך הוא להלבישה בדברים שפלים שאינם ראויים לה. אלא שכך צריך לעולם השפל הזה, לפי התכלית המכוונת בו. אם אתה רוצה להניג את העולם במידת המשפט, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני בורא עולם שפל כדי שלאדם תהיה בחירה. ואולם, אף שהעולם הזה שפל וחשוך, הנה כשנדקדק בו נמצא שאינו חשוך לגמרי. שלא יהיה בו אור כלל, אלא יש בו דברים של הערה. פירוש, כי החומריות הגופנית המתייחסת לבהמיות השולטת בעולם הזה, זהו החושך. שאנחנו מכירים בו, אך אינו משולל לגמרי מאיזה דברים של הערה. דהיינו, מה שאינו חומר, אינו חומריות, אלא רוחניות, כי על כל פנים יש הידיעה והחוכמה בבני האדם, ויותר מזה, יש התורה, יש רוח הקודש, כולם דברים שאינם מחוק החומריות. מכל אלה נלמד שיש בעולם הזה הרכבה של חושך ואור, ונבין מדרגות חשכו ומדרגות הערתו בכל העיתים והזמנים, ונבחין מדרגות החושך לבד ומדרגות ההערה לבד. ואז קודם כל צריך להבין שיש פה גם חושך וגם אור, ואז נבוא התכונת כל המקרים המתחלפים בו, ונוכל לראות את התכונות של כל המקרים המתחלפים בו. ואומנם החושך וההערה, כבר שמעת מהי? ומה מקורה? מהי הסיבה לחושך ולהערה? כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר לאדם. אז יש פה, אז לצורך זה יש בחירה. פירוש כי חושך הוא כל החומריות והטבעיות הגופנית, וההערה היא כל הרוחניות, שזה מה שנבדלים בו הנבראים התחתונים השפלים, שאינם קדושים, מן העליונים שהם קדושים. העליונים אין להם בחירה. אין להם פגישה עם חומר, עם חושך, כן? לפי שכולם הערה, ואין שם חומר. ומקור החושך הוא שאין הקדוש ברוך הוא משפיע שפע רוחני כמו שהיה ראוי להיות שפע אלוקי, אלא משפיע שפע לפי בחינת העולם השפל הזה. ומקור ההערה שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע אלוקי ממש, רוחני וקדוש. ונאמר אתה, כי ביות האדון ברוך הוא רוצה לנהג את העולם במשפט, אז ישעבד כביכול השגחתו למעשה התחתונים. ואת הנהגת המשפט, אומר הרמח"ל, היא למעשה שעיבוד של הנהגת השם. הקדוש ברוך הוא משעבד את ההנהגה למעשה התחתונים, עד שמעשיהם הטובים יעוררו השגחתו לטובה, והמעשים הרעים ימנעו מהשגחתו את ההטבה. או כמו שביארנו, עניין זה למעלה כבר. וברצותו לנהג את העולם באהבתו לבד, כשיהיה מצב כזה, ישתמש מממשלתו שאינה משובדת לשום חוק. זאת אומרת, במציאות היום, כביכול, הקדוש ברוך הוא שאיבד את הנהגתו להנהגה שלנו. אבל זאת הנהגת המשפט. אבל כשתתגלה אהבתו השלמה, אז הוא לא יהיה משובד להנהגה שלנו. זה מה שהוא אומר. ואינה צריכה לבריאותיו כלל. כעניין שנאמר, למעני אעשה. ואז אין מקום לרע כלל, אלא לטוב. אלא לטוב. ועל כן מנהגו את העולם באהבתו זאת ובממשלתו, כמו שביארנו, אז ישפיע השפע האלוקי וקדוש על כל הבריאות, שיתקדשו בו. כמו שכתוב, היה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. אך ברצותו לנהגו במשפטו, לא ישפיע השפע רוחני, אלא מה שראוי לגשמיות לבד. במילים אחרות, הוא תלה את הנהגתו בהנהגה שלנו. עד כאן.